חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ישראל הולכת לסגר שלישי. הממשלה אישרה הלילה הטלת סגר כללי נוסף שיוטל על ישראל החל מיום ראשון בשעה 5 בערב. הסגר יארך שבועיים ויוארך בשבועיים נוספים, אלא אם כן תושג המטרה, כאשר מספר הנדבקים היומי יהיה קטן מ-1,000 ומקדם ההדבקה יהיה נמוך מ-1. על פי המתווה, תוגבל התנועה ל-1,000 מטרים, יוטל איסור שהייה בבית מגורים של אדם אחר, המסחר ייסגר, מערכת החינוך תופעל בצורה חלקית, התחבורה הציבורית גם היא תצומצם ב-50%, בהתקהלויות יותרו עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים בחללים סגורים. יושב ראש מפלגת תקווה חדשה גדעון סער כתב הבוקר, כאילו ראש הממשלה היה מקשיב להצעתו לפני חודשיים, היינו נמנעים מהסגר. לדבריו, היה צריך לצאת למהלך של בדיקות כלל ארציות במקום אסטרטגיית לולת הסגרים, דברי סער. ולאחר הצטרפותו אמש של זאב אלקין למפלגתו החדשה של גדעון סער, אומר הבוקר מקורבו מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, כי סער היחיד שיכול להוביל את המדינה. הוא דיבר במהדורת הבוקר.
גדעון הוא איש ציבור ותיק מאוד עם רקע מרשים בתחומים רבים, גם כשר בשני משרדים גדולים, גם כיושב ראש קואליציה, גם כמזכיר ממשלה. ולכן אני חושב, באמת עם הערכה הגדולה שיש לי למר נתניהו ויש לי, אני חושב שהגיע העת. כמה מנהיגות אחרת, צעירה, תוססת, רעננה, מאחדת, שיכולה באמת, באמת, אולי לגרום לכך שהפילוג הזה יתאחה על ידי כוחות חדשים.
אירוע חמור הלילה בלוד, כאשר עשרות כלי רכב השייכים ליהודים הוצטו על ידי תושבים ערבים. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוזר כי בהיר מקשרים את האירוע לאכיפה שביצעה העירייה כנגד בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי. ראש העיר, יאיר רביבו, כתב הבוקר כי מדובר בפיגוע לאומני חמור, נמשיך לאכוף את החוק. שני שוטרים נפצעו אמש במהלך אימותים בצומת המטה הארצי בירושלים בעקבות מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. משפחתו של סנדק הגישה עתירה לבגץ בדרישה לאסור על ימ"ר תל אביב לחקור את האירוע. בעתירה נכתב כי חקירת המשטרה מוטט, שקרית ומפלה. ידיעה שהעביר כתבנו ישראל רובין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
במהלך היום הגשמים יחלשו בהדרגה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש התחממות, ושבת קודש בהיר, ללא שינוי ברוב אזורי הארץ, ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
בחסות פאגי. הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון עטפות בלעדיות. פאגי, שותפים לדרך חיים.
עד כאן חדשות כל חי.
יש ילדים שהחורף מפחיד אותם. הם מפחדים שגם השנה יהיה להם קר. הפחד שלהם זה שוב לישון בלי שמיכה חמה ותנור חימום וללכת לבית הספר ללא מעיל ומגפיים. החורף הזה לא נותנים לאף ילד לחוש את הפחד מהקור. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יקבל ציוד מלא הכולל מעיל, מגפיים, שמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר, סוף השבוע.
בוקר טוב, בוקר חם יוצא לנו פה, למרות המזג האוויר הסגרירי.
אנחנו מחממים את האווירה. נודה לאורך אבי גדלוביץ' לטכנאי שידור מוטי קופר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, אבל אנחנו יען כאלה לא יכולים לוותר, למרות כל ההתפתחויות הפוליטיות, על האורחיים הקדוש בפתיחת השעה השנייה כמידי שבוע.
לא על האורחיים ולא על הרב אדלר הצדיק.
בדיוק. בוקר טוב הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב גם לכם, מה שלומכם?
ברוך השם מצוין.
בוקר טוב, התגעגענו אליך.
כן, זה היה הדדי לגמרי. ובאמת היה חסר, אבל בואו ניגש עכשיו.
אתה עם גדעון סער או עם ביבי?
לא, ינקה. בדיוק, אנחנו... תשמור את הפוליטיקה לעוד 10 דקות. בכבוד.
אני רק חייב להגיד לכם, מחשבה שעברה לי עכשיו בראש, אני נוסע ורואה את הגשם ואת האנשים, כולם ככה, למרות שזה לפעמים תופס אותנו לא מוכנים, כולם מחוייכים. אז חשבתי את מי שברוב העולם, איפה שיש חורף, כתקנו, מתחיל החורף וזהו, ויש את ההתרגשות של הגשם הראשון, השלג הראשון ונגמר, אבל לפעמים זה לא מפסיק, זה כל כמה ימים מחדש שיש לנו הזדמנות לשמוח ולהתחדש, שזה נותן לנו
גשמי ברכה.
אפשרות. כן, וכל פעם מחדש זה כמו פעם ראשונה, אז כולם מתרגשים ומתפעלים. ניגש לענייננו, פרשת ויגש, אז אנחנו רואים פה, כמו שקוראים לזה, גם סוג של פוליטיקה, כמובן ברמה אחרת, אבל יש כאן התמודדות מאוד מאוד חזקה, כן, שמצד אחד עומד יוסף, ומצד שני יוסף, שהוא עדיין לא יודע שזה יוסף, וכאן הערכה היא מתחיל כדרכו עם כמה שאלות מעניינות. הראשונה שבהן, מה זה ויגש אליו יהודה? יהודה ניגש ליוסף, הרי כל הפרשה הקודמת הסתיימה בזה שהם מדברים ביניהם ויש את הדו-שיח ביניהם. אנחנו, מה שנקרא, שבוע שלם נמצאים שם במתח, אז פתאום עכשיו ויגש אליו יהודה, הוא כבר נמצא לידו, למה הוא צריך לגשת אליו? וגם שואל הרחיים הקדוש, מה זה, הוא אומר לו, בי אדוני, ידבר נאהב לך דבר באוזני אדוני, מה זה בי אדוני, מנסה כאילו להכיל לרצות אותו, זה מילים כאלה של ריצוי, למה צריך לרצות אותו, למה הוא מחליף פתאום מילוך באמצע השיחה? ומה זה באוזני אדוני, חזל אומרים שיכנסו הדברים באוזניו, עד עכשיו לא דיברתם, ומה זה כי כמוך כפרו, בקיצור הוא מתחיל עם סוללה של שאלות, והוא אומר כמה וכמה אפשרויות, אומר הרחיים כדרכו, ואז הוא מגיע לאפשרות, כדומני השלישית, הוא אומר, הוא בדרך צרה שהתבהר אומרו והיגש אליו. הוא מקדים פסוק, פסוק כמו במשלי. כמה עם הפנים לפנים, כם לב האדם לאדם. שלמה המלך אומר לנו משלי פרק חף זין, פסוק מאוד ידוע. כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, כמו שכשבן אדם מסתכל במים, שזה היה משל למראה באותם ימים, בן אדם מסתכל במים, ומה שהוא יראה זה בדיוק אותו פרצוף שהוא עושה מול המים. אם הוא יחייך, המים יחייכו אליו בחזרה. אם הוא יעשה פרצוף אחר, אז זה הפרצוף שהוא יקבל. זאת אומרת, מה שבן אדם מראה לשני, זה מה שהוא מקבל בחזרה בעצמו. ולכן, הוא אומר החיים הקדוש, יהודה עכשיו מבין שבמלחמה זה לא בדיוק ידע, זה לא הולך למקום טוב כל כך, השיחה הזאת. ולכן הוא מחליט שהוא רוצה להעביר את זה למקום של שיחה של חיבה, שיחה של אהבה, שיחה של ידידות, ששתיהם יהיו בצד אחד ולא משני עברי המתרס. אז איך עושים את זה? אם הוא יילחם, פשוט הצד השני יילחם יותר חזק, אז מה אנחנו עושים? ולזה נתחכים יהודה לעשות לב יוסף עליו לרחמים, והקריב דעתו ורצונו עליו לאהבו ולחבבו, כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו לקבל דבריו ופיוסו. אני חוזר על המילים, ולזה נתחכים יהודה, יהודה חשב והתחכם, לעשות לב יוסף עליו לרחמים. הוא הבין שהוא צריך לעשות את הלב של יוסף כדי שירחם עליו, כדי שתהיה פה אהבה ביניהם. איך הוא עושה את זה? והקריב דעתו ורצונו אליו לאהבו ולחבבו. זאת אומרת, עכשיו יהודה כופה את עצמו, למרות שהוא לא בדיוק אוהב את יוסף, הסיטואציה לא כל כך נעימה וטובה לו, אבל הוא מכריח את עצמו לאהוב את יוסף, כדי שעל ידי האהבה הזאת, אומר החיים הקדוש, יוסף יהיה מושפע ויצטרך, מה שנקרא, יהיה מוכרח, יהיה אנוס, לאהוב אותו בחזרה, כדי שתתקרב דעתו של יוסף אליו, לקבל דבריו ופיוסו. הוא הוכח לעשות, כן? לצד שמן הטבע לא יחבבו בני יעקב, די עבודה זרה. מן הטבע, כן, בני יעקב לא אוהבים בדיוק את מלך מצרים, הוא לא בדיוק הידיד האולטימטיבי שלהם, הוא לא הבחירה הראשונה שלהם, ולכן עכשיו יהודה מבין שבשביל שיוסף יאהב אותו, הוא צריך פשוט לגרום לעצמו לאהוב את יוסף. וברגע שהוא גורם לעצמו לאהוב את יוסף, ממש באותו רגע, תתחיל אצל יוסף גם כן אותה תגובה מצד שני, ויוסף התחיל לאהוב אותו כמו הבן אדם שמחייך למים, המים מחייכים אליו, ברגע שהוא יחליף לפרצוף אחר, פרצוף זוהם למשל, אז הפרצוף שבמים, מסתכל עליו גם כן בזעם. אותו דבר, אתה רוצה שמישהו יאהב אותך, אתה רוצה להעביר את השיחה למצב הרבה יותר טוב, לאנרגיות הרבה יותר חיוביות, הדרך היא פשוטה, הדרך היא תעבוד על עצמך, זה ישפיע על השני. אתה תכריח את עצמך, תביא את עצמך למצב שאתה אוהב אותו, ברגע שאתה תאהב אותו, יתחיל איזשהו תהליך, והוא יתחיל לאהוב אותך. ולזה הוא צריך, אומר החיים הקדוש, לפי שעה להפוך המוטבע בלבבו, ולהגישו בלבבו. אז והיגש אליו, כן, זה לא מתפרש, בוא נגיד בעברית מדוברת, זה לא מתפרש מלשון והיגש אליו שהוא ניגש אליו, באופן פיזי, כי הוא כבר היה קרוב אליו, כמו שהוא שאל, אלא הוא החליף את הגישה. במקום גישה של ויכוח, של מלחמה, של התקפה, הוא החליף את הגישה לגמרי, והגישה הפכה להיות גישה של אהבה, גישה של מילים יפות, גישה של דיבורים יפים, אנרגיה חיובית, שמיד מתפשטת בחלל החדר, עוברת מהלב שלו ללב של זה שמולו, וחוזרת בחזרה. כן, זה לא יעזור אם הוא רק יגיד מילים יפות. להגיד מילים יפות זה נחמד. זו פוליטיקה, אני רוצה לחזור למה שאמרתם בהתחלה. אבל באמת לאהוב את השני, באמת להכריח את עצמך לשנות את כל המהלך בתוך הלב שלך ולאהוב את השני, זה הדבר שיכול להשפיע, וזה דבר שהולך ונהיה לא חד-סטרי, אלא דו-סטרי. ככה הוא נאמר לנו החיים הקדוש, על בסיס התובנה שלמדנו משלם המלך. כמיים פנים לפנים, כי נבע האדם לאדם. ויש תורה בלקוטי מוהר"ן, תורה ר' ז', שם רבי נחמן מסביר ואומר, שתורה מדברת על הפסוק בנפשי כעפר, לכל תהיה. מה שאנחנו אומרים כל יום כמה וכמה פעמים. אז הוא אומר, קודם כל הוא אומר, גם אם מישהו מבזה אותי, אני צריך להתנהג כמו האפר. האפר, אנחנו דורכים עליו, כולנו הולכים משך כל היום, ודורכים על האפר, כל מה שיש לנו פה, הכל בנוי, מתבסס על האפר, אנחנו כל היום מעיקים על האפר, מכבידים עליו, ובתמורה מה הוא נותן לנו? הוא נותן לנו אוכל, בשתייה, הכל יוצא מהאפר, הכל ניזון מהאדמה, הוא נותן לנו אבנים טובות, מרגליות, מינרלים, נס, כל מה שנמצא בתוך האדמה, הכל הוא נותן לנו. אז קודם כל הוא אומר, דבר ראשון, אתה צריך להתנהג כמו האפר. כמו שהאפר, אפילו שדורכים עליו, וכביכול מצערים אותו, מחייבים לו, הוא לא נוקט באותה דרך בחזרה, אלא פשוט הוא נותן לנו רק דברים טובים. ככה אומר רבי נחמן, גם אם מישהו מציק לך, אתה צריך להתנהג ממש באותה דרך, אתה צריך להחזיר לו רק דברים טובים. אבל הוא מוסיף עוד דבר מדהים. הוא אומר, למשל, אם מישהו רוצה להפיל את הבית של השני, הוא מגיע ומתחיל לחפור מתחת הבית שלו, רוצה להפיל את היסודות. אז מה עושה בן אדם? בן אדם יחפור כנגדו. אם בן אדם יעשה את מה שהשני עושה, הבית יתמוטט פשוט יותר מהר. מה אתה צריך לעשות? אתה אמור לזרוק פנימה חול. ככל שהוא מוציא חול מהאדמה, אתה אמור למלא יותר חול כדי להחזיק את הבית שלך. אומר רבי נחמן אותו דבר, אם מישהו שונא אותך חלילה וחותר תחתיך, אם אתה תגיב באופן של שנאה, אתה פשוט עושה את מה שהוא עושה, ואתה פשוט תוסיף עוד אנרגיה שלילית, והבית יתמוטט יותר מהר. אז פשוט, כמו במשל, כאשר הוא חופר מתחת הבית, אתה משליך פנימה אדמה, כאשר הוא רודף אותך, כאשר הוא שונא אותך, הוא מצייר אותך, אתה פשוט מחזיר לו טובות, אתה פשוט אוהב אותו. ונסיים בסיפור נפלא, ששמעתי פעם מידידי, רבי אליעזר סלומון מביתר, שסיפר על האדמו"ר מויז'ניץ, אבא של ישראל, הסבא רבא של האדמו"רים מויז'ניץ היום, שבצוק העיתים הוא נהנה לגלות בתקופת מלחמת העולם הראשונה, גרוס ורדיין. שזה לא בדיוק היה האזור שלו, והאוכלוסייה שם לא כולם בדיוק היו חסידים שלו, לא אוכלוסייה שהוא היה רגיל לשעות בקריבה, והיו שם אנשים שלא כל כך הסכינו עם דרכיו, והם מסיבות כאלה ואחרות הם בחרו להציץ לו ולרדוף אותו. אבל מה שהחסידים שמו לב, שדווקא ראשי הרודפים קיבלו אצלו את הכבוד הכי גדול ואת היחס הכי טוב, ופעם פה לא יכולו להתאפק ושאלו אותו על מה ולמה. הוא אמר, תבינו, זה פשוט מאוד. האנשים האלה משום מה לא כל כך אוהבים אותנו. אני אוהב אותם, ואוהב אותם, ואוהב אותם, עד שלא תישאר להם ברירה, והם פשוט יצטרכו לאהוב אותנו בחזרה. אותה תובנה בדיוק כמו שראינו בארוחה עם הקדוש. אתה עומד מול בן אדם, וזה פשוט לא הולך. הדרך הזאת, יוסף מבין שזה פשוט לא הולך. במלחמה אנחנו נגיע למקומות לא טובים. אז מחליט יוסף, בהחלטה אמיתית, להכריח את הלב שלו, להתחיל לאהוב את הבן אדם שמולו. הוא ניגש אליו, במובן שהוא משנה את הגישה, השלילית לגישה חיובית. ואיזה פלא, עוד כמה פסוקים ממש, כל העסק מתהפך לגמרי, ויוסף מתוודע לאחים שלו ופורטים שם בבכי ונופלים אחד על צווארו של השני. ולמדנו, שאם אנחנו נמצאים במצב שעומד מולנו בן אדם שנראה לנו, או שאנחנו יודעים אפילו, שהוא לא כל כך אוהב אותנו, באיזה אפילו בשון המצא, ונראית לנו החיים הקדוש שיש דרך. אתה פשוט תתחיל לאהוב אותו, ולאט לאט אתה תראה איך כל השכבות נמסות, והוא אוהב אותך בחזרה. תראה שבזכות תורתו של האור החיים הקדוש, נזכה בעזרת השם ועוד ועוד אהבה לעם ישראל. ושהגשמים האלה באמת יהיו גשמי ברכה וישטפו מאיתנו את כל המרים בשינוי מיניהם.
אמן ואמן, הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם במדרשה החסידית לצעירים בבית הרילית, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, סוף שבוע נעים.
בשורות טובות.
פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. בחסות פאגי, הקורונה הכניסה אתכם לסחרור?
פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש עם מגוון הטפות בלעדיות. פגי, שותפים לדרך חיים.
חנוקליק, המשחק המדליק והחדשני ממשיך. הצטרפו עכשיו ותוכלו לזכות בפרסים מדליקים. ההצטרפות באתר כל חי. למשחק הטלפוני חייגו 039-039-039 ותשלום חד פעמי בסך 10 שקלים בלבד.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
מאות משפחות כבר חסכו אלפי שקלים בהחזר החודשי. אם גם אתם נחנקים מההחזרים החודשיים, התקשרו עכשיו לכוכבית 5589. אור משכנתאות תבדוק את האפשרות למחזר לכם את המשכנתה, לאחד את ההלוואות ולהקטין את ההחזרים החודשיים כך שתוכלו לנשום לרווחה. חייגו עכשיו כוכבית 5589 וגם אתם תתחילו לחסוך.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. תאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234.
בזוהר הקדוש כתוב, בזמן שעוסקים בתורה, אפילו בזמן מגפה, לא נותן הקדוש ברוך הוא למשחית להשחית. לכן, לרגל התחלת חומש שמות, עמותת מגדל אור מזמינה אתכם לקבל במתנה את ספרו של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן וליהנות מסיפורים מרתקים ודברי תורה על ספר שמות, ספר הגאולה והישועות, בו קיבלנו את ההבטחה האלוקית, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. התקשרו כוכבית 5630, כוכבית 5630, והספר ישלח עליכם ללא תמורה עד גמר המלאי. בעזרת השם ובעזרת לימוד דברי תורה, הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל גם בזמן המגפה.
אל תפספסו, ימים אחרונים לפני ההגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מההגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
חישגת, זה אתה, עם עוד קצת כסף.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מתחתנים? בשיא החשמל והמיזוג, חבילות משתלמות במחירי חיסול מלאי, הזולים ביותר. וגם מגהץ קיטור יוקרתי של תפעל במתנה.
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
החורף הזה דואגים לילדים שקר להם. שהחורף הזה הם ירגישו את החיבוק החם שלנו. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית. ובזכותכם לעוד ילדים יהיה חורף חם ובריא. ערכת החורף כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ויהיו שותפים. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
לכלל פעילות העמותה.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
במוצא שווי געש, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אלי גרוס, עודד אל ישיב וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה. בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
טוב, אז בשעה 12:30, אופר שלח הולך למסור הצהרה מיוחדת לתקשורת. אני לא יודע למה הוא לא מתחשב בנו, אני צריך ללכת לקניות לשבת. בכל אופן.
א', נראה לי שאת הצהרה המיוחדת של אופר שלך, אתה...
אפשר לפספס.
בדיוק. ועכשיו זה תקופה, נראה לי עד 45 לפני הבחירות, יהיו הרבה הצהרות.
טוב, להערכתי הבן אדם פורש מיש עתיד, כמובן, טוב, את זה אנחנו כבר יודעים. השאלה לאן הוא מצטרף, הולך להקים מפלגה עם ניסנקורן וחולדאי,
או... או שהוא מצטרף למרץ, היו גם דיבורים שהוא מצטרף למרץ אולי.
טוב, אולי הוא פורש מהפוליטיקה בכלל. לא. אוקיי, אתה אומר, הכיסא חזק ביותר. ישי כהן ומאיר הירשמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איתי, תיקח את ההצעה שלי, אל תפספס את המסיבת עיתונאים של אופר שלח.
אופה.
כי...
שזה, שכתבים פוליטיים.
כן, ודאי, אני מדבר על העיקרון, לא מדובר מאוד מסיבת עיתונאים. אופר שלח שפורש מיש עתיד, יש לכך משמעות.
אתה אומר, הוא הולך לדבר על יאיר לפיד, כמו שאלקין דיבר על נתניהו.
לא, לא, אני לא... צריך לומר שאופר שלח ויאיר לפיד ברמה אישית חברים, וקשה להם ההפרדה הזו.
ודאי, חברים שלא דיברו בחצי שנה האחרונה. כן,
כן, אבל המשפחות חברות אחד עם השנייה, יש שם קשר אישי בין המשפחות, אחרי אני לא רואה סיבה שיהיה פה איזה מתקפה אישית על הראש של לפיד, אבל העובדה שהוא יפרוש וצפו להקים או לחבור למפלגה אחרת, יכולה לגרום למפלה ביש עתיד לרדת ל-8-9 מנדטים, לכן לא הייתי מזוזה במסיבת עיתונאים.
יש לך הערכה לאן הוא פונה?
לא.
טוב. אני חייב לומר לכם שעל פי הזה, מאיר הירשמן, שאת קולו עדיין לא שמעתי, אני חייב לומר לכם שעל פי הסקרים, לפחות הבוקר, אנחנו רואים שאין שמאל היום במדינת ישראל.
זה רק לכאורה, הדבר שהוא בשותך הראה לי יש עתיד, אני חושב שהסקרים משקפים כבר את זה ששלח לא ביש עתיד, זה לא משהו שהמדבים לא...
כן, היה
לפני שהוא אמר לאן הוא הולך.
הוא תאפק, אבל זה כבר משהו שנמצא בפנים. עכשיו, לגבי הסקרים, רציתי להגיד שני דברים, ולגבי עניין הימין בהמשך. דבר ראשון, כל הסקרים, אני חוזר על זה הרבה פעמים, אבל מה לעשות, זו אמת. ואני מדבר כמישהו שכן נוטה לקבל את הסקרים ככלי מצוין להבין מה הולך להתרחש. אבל, יש פה אבל גדול מאוד, עדיין באמת אנחנו לא יודעים מי המפלגות. הנה, תיקחו לדוגמה את בנט, באיזו מהירות הוא תנח מ-20 ל-13, וכולם מבינים שזה רק ההתחלה.
חניון בנט, כמו שאמרנו בעבר.
כי פתאום נכנס פקטור נוסף. נכון. זאת אומרת, גם גדעון סער, אם הוא מתבשם...
בקיצור, עד הגשת הרשימות זה לא רלוונטי.
בדיוק, או כשכבר יודעים לפחות מה זה. עכשיו לגבי הימין, אז כאנשים שתומכים בנתניהו, בעיקר בגלל שהוא ימין, אז בסך הכל, השמאל לא נעלם באמת. מצביעי המרכז וגם חלק גדול מהשמאל, סליחה על הביטוי, השתגעו. הם הפכו להיות ממצביעים שמצביעים בעד אג'נדה מסוימת, שזה שתי מדינות לשני עמים, או דברים מהסוג הזה. הם הפכו למשהו אחד ויחיד, שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה, שגם זה שיגעון לך. במרכאות למה? כי הם באמת לא סונים את נתניהו, הם אנשים שלא מודעים מה מעצבן אותם. לא נתניהו מעצבן אותם, אנחנו חיים פה לפחות ב-77. מי שמעצבן אותם, מה שמעצבן אותם, זה שהם לא בשלטון, וזה באמת מעצבן, זאת אומרת, ליבי איתם בעניין הזה, והם חושבים,
זה הרבה יותר מזה, זה רק לא ביבי, זה לא שהם לא בשלטון.
לא, אז אני אומר לך, זה תרגום של הדבר הזה, התסכול המתמשך הזה מזה שכל כך הרבה שנים הם לא בשלטון.
אז אם גדעון סער יהיה, זה יהיה רק לא סער?
אני רוצה לומר שאני מסכים עם, כמובן, אנחנו רואים פה שאני נצרה פה תופעה הזויה אפילו, אפשר לומר שרק לא ביבי. זאת אומרת, אישי בחר איש ימין בו, בעמדות מול מערכת המשפט, גדעון סער לא מסתדר אפילו לא חצי ממה שהשמאל רוצה. אבל כל עוד תפיל ביבי מלשכת ראש הממשלה, מוכנים לתת הכל. וזה הטמטום, אני יכול לומר, טמטום, כן, שלא מעט מהמפלגות הללו. אבל צריך לומר שהסיפור של גדעון סער וזה ולקין יוצר
כפרוס... עד כמה הפתיע אותך זה ולקין אתמול?
הפתיע אותי הדברים שהוא דיבר, לא עצם הפרושה. הפרושה זה היה, את יודע, לא נובר פה באיזה שר בכיר ברמה...
שר המים, אל תזלזל.
אבל נובר כאן באדם שמכיר את נתניהו היטב, בן אדם שניהל את המסעים ומתנים של נתניהו, לכן הוא יודע את כל הסודות פנימה, והצרה האמיתית של נתניהו זה מה קורה יום אחרי הבחירות. נאמר שנתניהו משיג רוב, והנשיא ריבלין מטיל עליו את הרכבת הממשלה, והוא לא מצליח להרכיב את הממשלה הבאה. ואז נוצרת...
אתה חושב שגדעון סער לא יצטרף באמת? שהוא יעמוד במילתו?
לא, הוא יעמוד במילתו, כן. ואז נוצרת תוצאה הבאה. יש אפשרות לסיעות החרדיות להצטרף לממשלה בראשות גדעון סער וזאב אלקין, ממשלת ימין, ממשלה שגדעון סער הוא לא חשוד בסינת דת. זאב אלקין ידוע גם בחיבתו לחרדים, החרדים יודעים לעבוד איתו מצוין, איתו ועם סער. ואז מה קורה? אריה דרי, ליצמן וגפני צריכים לקבל ללכת הגדולי ישראל עם השאלה הקשה ביותר. האם הולכים לבחירות חמישיות, או נכנסים לממשלה, והולכים באישו במים עם נתניהו, או הולכים לממשלה של גדעון סער, זאב אלקין ואחרים, בלי ליברמן, ומקבלים את אותם הישגים שהם משיגים אצל החרדים, אפילו יותר. מקבלים את חוק הגיוס, מקבלים הכל, כי הרי שים לב שגדעון
סער... אני כבר יודע מה...
איך זה מציאותי? איך זה מציאותי? איך אתה רואה את זה קורה?
רק שנייה. גדעון סער וזאב אלקין יכולים לתת לחרדים את חוק הגיוס, הם לא כאלו שמסיתים נגד החרדים, יכולים לתת להם תקציבים, הכל יעבור בשלום. מה קורה בשלב הזה? וכאן הכאב ראש האמיתי של נתניהו.
מאיר?
טוב, אני רוצה להגיד פה שני דברים שהם קצת שונים
מאיר, בעניין. מאיר, תצנן קצת את ה...
אני חושב שהשאלה הזאת היא לא קשה בכלל, סליחה שאני אומר, ואני...
ואתה מאמר שהם הצטרפו.
אפשר אפילו להגדיר אותי כביביסט באופן מסוים, ואני אומר שזו בכלל לא שאלה אפילו, אם לתייהו לא יכול, והם כן יכולים, ונותנים את אותם
אז תנאים, נגמר השאלה.
אני לא רואה שום סיבה בעולם שלא ללכת. מה שמקשה פה על המצב הפוליטי, וליברמן התחיל עם זה, ובמקום שאנשים יראו את גודל האסון שהוא המיט על הפוליטיקה, אני לא מדבר על העמדות שלו, על האסון שהוא ימית על ההתכנות להקים קואליציה, אנשים מחכים אותו. כל מפלגה שקמה והיא רוצה שני דברים קיצוניים שלא יכולים להתקיים, היא בהגדרה גורמת לכאוס הפוליטי. הרי מה אומר עכשיו גדעון סער? אני רוצה לעשות ממשלת ימין, לא עם הערבים, ולכאורה אפילו גם לא עם מרץ, כי זה הרי לא הגיוני. אני לא מדבר ברמת ההחרמה, אלא ברמת האופן בו אתה רוצה שתהיה לך קואליציה נורמלית שיכולה לתפקד, אבל אני לא אלך עם נתניהו. עכשיו, זו הרי בדיחה. נניח שלליכוד יהיה כמו בסקרים היום.
אתה גם חושב שהוא לא ילך עם נתניהו, אם הוא יהיה לשון מזניים, הוא לא ילך איתו?
ואם הוא כן ילך עם נתניהו, שמה השיגעון הזה? אתה יודע, השאלה הזאת, עד לפני שנתיים, מעולם לא נשאלה אם היא תלך, אם היא לא תלך.
אבל השאלה הזאת שווה 22 מנדטים בסקרים.
זה לא נכון, אני לא מקבל את זה, וגם אם כן, אם זה מביא לבחירות חמישיות, אז מה העניין? העניין הוא לשחק במנדטים וללכת לבחירות, הרי ראינו
במה... שוב, אני חוזר למה שאמרתי לפני כן, העניין הוא שמבחירת גדעון סער, שהוא אומר, אני לא הולך עם נתניהו, ואז זה מחר הבחירות אם נתניהו לא מציג רוב 61 ולא מצליח להקים ממשלה, ואז גדעון סער מנסה להקים ממשלה משלו.
אין לו ממשלה, לפי הסקרים, אין לו ממשלה נורמלית. זאת אומרת, גם אם החרדים הולכים איתו, אין לו ממשלה. תעשה חשבון, אין לו ממשלה. זה לא ממשלה בכל אופן שהוא רוצה. זה לא ממשלה שהוא רוצה והוא יוכל לתפקד בה. הרי יש לנו תוצאה ממשלה מ-61 חברי כנסת. זה לא רציני.
אם גדעון סער מקבל את ה-20 מנדטים, הוא מקבל גם את ה-20 מנדטים של החרדים, הוא מקבל את ה-15 מנדטים.
רגע, לחרדים אין 20.
אתה מאוד נדיב היום, אישי.
כן, לחרדים יש בוא, אישי, אני אתרום עם החשבון שלך. 20 גדעון סער, 16 חרדים זה 36, 15 לפיד זה 50. עכשיו הוא צריך לבחור בין ימינה, ליברמן, מרץ, זה לא הולך,
הלו. ימינה, הוא מחליץ, הלו.
ימינה, זה 55, אז זה 55, לנתניהו יש גם 55.
ואתם רואים את לפיד, ואתם רואים את לפיד ביחד עם החרדים באותה קואליציה?
לפיד לבוא לחרדים, אין ספק, אבל עם מרץ וימינה לא הולך. זה פשוט שיגעון. מה שכן אפשר לבקש...
מה עם רון חולדאי?
אוקיי, אז הוא ייקח ממישהו את המנדטים, הוא לא יביא מנדטים נוספים.
לנו לא מפריע איך השמאל מחלק את המנדטים שלו.
רגע, ואולי עוד 4-5 מנדטים של כחול לבן.
תשמע, הכל יכול להיות, גם יכול להיות הפוך. אז באמת, אם אתה מדבר על כל מיני תחזיות, אפשר לחשב. אישה, אי אפשר לחשב מכל הכיוונים. או שאתה מצלם את הסקרים,
או שאתה נותן תמונת מנדטים אחרת.
אני לא אומר שמחר גדעון סער ראש הממשלה, אני חושב שנתניהו עדיין יש לו את הסיכוי הגבוה ביותר להקים את הממשלה הבאה. אבל אני כן אומר, במידה ונתניהו מקבל את המנדט מנשיא המדינה, ולא מצליח להרכיב ממשלה, ואז זה מגיע לסיטואציה כזו, שזה או גדעון סער ראש הממשלה כדוגמה, בממשלה עם החרדים, וגם הוא יעשה כמה עריקים מהליכוד שיגידו, אנחנו לא רוצים בחירות חמישיות, כמו שראינו עכשיו עם זה, אבל כאילו, אתם שוב שם שלושה, ארבעה, לתת להם שרים בחירים, יש לו התכנות להקים ממשלה. אני לא אומר שהוא מקים את הממשלה.
טוב, יש לי עוד שאלה אחת.
מי שהצליח להביא עריקים עד היום היה נתניהו, אבל אני רוצה להגיד פה באמת נקודה מהותית, לא נקודה פרקטית, נקודה מהותית מאוד. היה צריך לשאול אנשים, האם תלכו, לשאול את נתניהו למשל, או את גנץ, במידה ותוכל לא לעשות ממשלת אחדות, האם תעשה את זה, זו שאלה לגיטימית. למה בן אדם מתלבט בין להצביע ימינה, או ליכוד, או בין מרץ לכחול לבן, הוא רוצה לדעת מה כחול לבן או הליכוד יעשו. אבל אם מי לא תלך בשום אופן, זו שאלה שיגונית, זו לא שאלה פוליטית.
אפשרות לא פחות ריאלית, זה אפשרות של ממשלת אחדות עם גדעון סער, אבל הפעם, עם חוק של תקציב תושנתי, כל הטעויות, וזה בדיוק ההבדל.
או שגדעון סער יהיה ראשון, ידרוש להיות ראשון.
או ראשון או שני, אבל כתבתי הבוקר את ההבדל בין גדעון סער לבין זאבל, לבין, סליחה, לבין בני גנץ, שבני גנץ לקח הצידות עוד בעצם, שאין לו שום מסיון פוליטי בגרוש, וגדעון סער לעומתו לקח את זאב אלקין שהוא שחקן השחמט הטוב ביותר בכנסת ישראל.
גדעון עצמו, גדעון עצמו שחקן מצוין.
אני אומר זאת כך, אם בבחירות האחרונות זאב אלקין היה מנהל לבני גנץ את המסע ומתן מול נתניהו, לא היינו בבחירות חמישה רביעיות היום. אני אומר את זה כמעט בביטחון מלא. וזה ההבדל שבין גדעון סער
אם לבני גנץ היה עמוד שדרה, גם לא היינו בבחירות.
כמו זאב אלקין שנהל לך את המסע ומתן הקואליציוני מול נתניהו במידה של ממשלת אחדות, אתה יודע שנתניהו יעזוב את בלפור עם 60 חוקים שיעברו ברוב של 90 חברי כנסת, שנתניהו לא יוכל לשחק עם זה.
טוב חברים, טקס ההשקבה, ככה, במילה אחת, טקס ההשקבה לכחול לבן, מתי?
תאמין לי, זאת טרגדיה שקשה להסביר אותה, טרגדיה כואב
לא יאומן, לא יאומן.
הוא בעינם כל כך טוב ברמה האישית שאתה לא
נכון,
מתכוון כמה
מסכים.
טעויות עשה. איך אמרה לי אתמול חברת הכנסת הילה פרידמן מכחול לבן, כנראה שבני גנץ טוב מדי, והוא חושב שגם האנשים שהוא מנהל את המסע ומתן הם טובים מדי, והוא לא הבין שהקרב עוקץ תמיד.
את הבום
הוא יקבל. אני חושב שהבטלנות היא הסיבה הראשית, ופחות זה שהוא טוב מדי, הוא לא צריך ללכת לכיוון הזה. ואגב, קדימה סיימה את חיי הפוליטיים בערך בשיטה הזאת.
כן, אבל לקח לה יותר זמן, מאיר, זה לא קרה.
לא, ביותר זמן, זה לקח יותר זמן כי הם היו בשלטון, אבל ברגע שהם איבדו את השלטון, זה מה שקרה.
יש טקס השקבה נוסף, אבל מפלגת העבודה. אפילו היושב ראש שלה הודיע שהוא לא מתמודד.
כן, אבל זה מפלגה.
אגב, נראה לי שהזכרתי לכם את זה לפני שבוע או שבועיים, אמר לי את זה שלמה פילבר, יד המדינה לשעבר והסוקר בהווה, הוא אמר לי את זה כבר לפני שלושה שבועות שדיברנו על הסקרים, הוא אומר לי, ישי, תזכור, סיכוי סביר שכחול לבן יורדת לגבול אחוז החסימה, ואפילו לא עוברת את אחוז החסימה, לא הוא
ימין. אז הנה זה קרה.
חשבנו שאין לבני גנץ לדרבר מ-34 מנדטים, הוא ירד ל-10, 9 מנדטים, והנה תורות היום. הבוקר, סקר מהבוקר על 4 מנדטים, גבול אחוז החסימה.
נגמר הסיור.
באותה מידה, גם בנט היה לפני שבועיים עם 22 מנדטים, אז גם השר יכול לרדת לכיוון ה-10.
גנץ צריך להחליף יועצים כאלו שיגידו לו, תפרוש.
עכשיו זה כבר לא, כן, זה כבר לא יעזור.
כן, אבל יועצים שיגידו לו לפרוש ולא להתבזות.
ישי כהן ומאיר הירשמן, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב ושבת שלום.
בוקר טוב.
אתה יודע מתי הוא מקבל את הבום, בני גנץ? הוא יקבל את הבום ברגע שהוא צריך להחזיר את האודי 8 שלו, ואת השיירה, והוא חוזר הביתה.
הוא כבר קיבל את הבום, הוא מבין שהוא עשה טעות, הוא גבייה פוליטית.
הוא הבין שהוא עשה טעות, הוא נמצא בסיטואציה מטורפת, אבל כשהוא מחזיר את האוטו, מתקשרים אליך מהכנסת, או אני לא יודע מאיזה משרד אצלו, חליפי משהו, ואומרים לך, אדוני, עד מחר ב-10, זה... שם נגמר הסיפור.
אז שמע, אמנם לא התייחסנו בכלל למפלגת העבודה, אבל כי היא כבר בקושי קיימת, אבל שמע, אנחנו...
היא לא קיימת, אני לא...
לא, 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 אנחנו מדברים על מפלגות שקמו לפני שנה, שנתיים, ונמחקות. אנחנו מדברים פה על מפלגה שקיימת פה מאז קום המדינה.
כן.
שלטה פה ללא עוררין במשך תקופה ארוכה, ופשוט, איך אמרת, טקס השקבה?
יש לי דברים יותר מעניינים עכשיו. בוקר טוב לברוך מרזל.
בוקר טוב, איש, לחודש חברון.
איש עוצמה יהודית, הישר מחברון, איך המזג אוויר הבוקר הזה שם?
ברוך השם, אנחנו באים ממערת המכפלה.
הפעם לא, מה קורה הפעם? האם תשרפו קולות לימין גם הפעם או לא? אני חייב לדעת את זה, זה שאלת השאלות.
לא, שנייה, אני חייב שאלה הפוכה. אני ראיתי הבוקר גם את הסקר של 103, ומה שעניין אותי שם זה שיש 2% שאומרים, אנחנו לא רוצים לא את הליכוד, לא את גדעון סער, לא את בנט, לא שום דבר. אנחנו רוצים עוצמה יהודית, אנחנו רוצים... איפה השני מנדטים האלה?
אתה עוזר לו עכשיו, אתה מדליק אותו.
לא, אני שואל, איפה הם הולכים אותם שני מנדטים בבחירות הקרובות? זו השאלה.
תשמע, אנחנו רוצים לחבר, להתחבר לעוד גופים, ולתת שיהיה מפלגה שהיא יותר... דואגת לענייני הדת מאשר
שחת. אז אתה מצהיר שלבד לא תרוצו הפעם? לבד לא תרוצו?
דואגת לארץ ישראל.
רגע, רגע.
אנחנו נרוץ. קודם כל אנחנו רצים בכל מקרה. כי אין לי למי להצביע. אני, למי אני יכול להצביע?
אבל מה, אבל עדיף לשרוף קולות? עדיף לשרוף קולות? כי אחד, כאיש ימין, כאיש ימין מובהק, עדיף לך לשרוף קולות?
אני לא שורף קולות. אמת זה לא לשרוף קולות. כל הנביאים לא עברו את אחוז החסימה. הם שרפו, הם מופיעים בתנך, וכל נביא השקר שכן עברו את אחוז החסימה.
בסדר, אבל אנחנו חיים היום פה.
אנחנו רוצים את האמת. אנחנו צריכים להשיג את האמת, ולרוץ בשם האמת, ואין לנו למי להצביע. אני שואל אותך, תן לי שם של מפלגה להצביע.
הליכוד.
יכול להצביע למדינה, מפלגה שהראש שלו בעד שתי מדינות לשתי עמים. כופר.
תגיד לי, ברוך...
בעד תואבה, בעד כל מיני דברים, אני לא יכול לצאת להפלגה כזאת.
עם בנט?
בנט, עם הכותל הרפורמי, למה...
לא הבנתי, בנט לא רוצה, בנט רוצה אתכם?
זה לא שאלה של רוצה, לא רוצה.
לא, אני שואל, היה מסע, פנו אליכם משהו? היה מסע ומתן?
קודם כל, אנחנו בקשר בכל מיני גופים, כדי לחבר...
אבל אם פעם אחרי פעם לא...
רגע, רגע, בוא נשמע...
קואליציה או בלוק טכני, שירוץ מימין... לליכוד.
ברוך מרזל?
גדעון סער אומר שהוא עושה את זה.
גדעון סער הוא לא מימין לליכוד, הוא דומה לליכוד. הוא ואלקין וכולם אנשים נחמדים.
אז אולי אין מספיק ציבור, אולי אין מספיק ציבור שחושב כמוך. הרי אתם מנסים פעם אחר פעם, וזה לא מצליח, וזה שורף קולות. מתי?
אבל אין לנו אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. אנחנו, אם אין עוצמה יהודית, אין לי למי להצביע. אין לי למי להצביע, אני חייב שיהיה לי למי להצביע, שיהיה לי אמת.
אין דבר כזה הרע במיעוטו? אין דבר כזה הרע במיעוטו?
הרע במיעוטו זה הרע, הרע. אני לא מצביע לרע, גם במיעוטו וגם ברובו. אנחנו צריכים משהו טוב, אנחנו צריכים משהו שנלחם על ארץ ישראל, על התורה.
אבל זהו הכל או כלום, אבל לפי מה שאתה אומר, זהו הכל או כלום. מה לעשות? זה פוליטיק, אבל מה לעשות? גם ראש הממשלה נאלץ לעשות רוטציה, מה לעשות?
99% אמת, זה 100% שקר. צריכים לעשות משהו אמיתי, משהו שייצג את עם ישראל בלי חוכמות.
גם במחיר, אני חוזר על זה שוב, כי אני חייב לחדד את זה, גם במחיר של עשרות אלפי קולות שהולכות, שילכו אולי לפח?
כשמצביעים לליכוד, הולכים מאות אלפי קולות לפח.
למה?
ככה, וזה המציאות.
תגיד, היה טעות שבזמנו לא לקחתם את ההצעה של הבית היהודי לרוץ איתם יחד, ואולי היום...
אנחנו עשינו את זה, ורפי פרץ שיקר אותנו, בגד בנו ברגע האחרון. 10 דקות לפני שהוא הודיע לנו שהוא לא רץ איתנו, הוא הודיע לי, אמר לי באופן אישי שהוא רץ איתנו.
אבל אתה יודע שהרב רפי פרץ לא פוסל אפשרות לרוץ עם עוצמה יהודית שוב. אתם תרוצו איתו? יש סיכוי כזה או ש...
אני מוכן לרוץ עם כל אדם שיאפשר לנו.
אין משבר אמון אבל אחרי ה...
תשמע, אני קודם כל, לפי הרחתי הוא לא הולך לבחר הבית יהודי.
כן, הוא לא הולך להתמודד אולי גם.
לפי הערכתי, יש סיכוי שהוא בכלל לא מתמודד. מצבו בתוך הבית היהודי לא טוב. הוא הוריד אותם אנחנו בכל הסקרים מקבלים הרבה יותר פי-10 תמיכה מאשר הבית היהודי.
תגיד לי, מי אצלכם מקום ראשון? אתה או איתמר בן גביר?
אני מעריך שזה יהיה איתמר. אותי בית המשפט יכשיר ולא נותן לרוץ.
בסוף הכל מנועל על ידי בתי המשפט. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב. ברוך מרזל, שיהיה בהצלחה, ונמתין לראות את החיבורים שאתה צריכו לעשות.
בעזרת השם, אנחנו צריכים שיהיה משהו...
רק אל תשרפו קולות, רק אל תשרפו קולות שוב.
תודה רבה, בוקר טוב ושבת שלום.
תשמע, איך זה שאנשים לא לומדים פעם אחר פעם? איך זה? מתמודד, שורף קולות, מתמודד, שורף קולות. לא חבל? אצלהם זה או הכל או כלום.
עזוב, זה לא, אני לא יודע מה החיבורים שיהיו שם, הימין באגף הזה קצת, אתה יודע, מורכב בשביל, זה תלוי מאוד גם, אני חושב, אגב, אחרי הירידה של נפתלי בנט בסקרים האחרונים, שהפעם הוא כבר צריך יותר את האגף החרדלי, את האזור של סמוטריץ'.
יכול להיות שזה יוריד אותו עוד יותר מצד אחד.
למה? לא, למה? הוא צריך את המנדטים הקשיחים, לא המנדטים שבאים באווירה, שיאללה, יצאת נגד ביבי.
אז אותם מביא סמוטריץ', אותם מביא סמוטריץ'.
לכן אני אומר, הוא חייב יותר את האזור של סמוטריץ' וימינה. ימינה ממנו, זה הכוונה. הוא לא יכול לבנות על כל מיני מנדטים שמגיעים מהאוויר הבוקר.
בגדול בינינו, הכל ספקולציות על סקרים, ואני, כמו שאמרת בתחילת התוכנית, עד 45 יום לפני הבחירות, אני חושב ש...
כן, זה לא רלוונטי.
הסקר הרציני הראשון...
סקרי אווירה.
סקרי אווירה, ושים לב לעוד נתון, גדעון סער הוא הבני גנץ החדש בתקשורת. הוא מאותרג שם, הוא מקבל במה.
כל מי שרק לא ביבי, ויש לו סיכוי להעיף את נתניהו, זה... הוא מאותרג באופן אוטומטי, מה לעשות?
אני, יש לי הרגשה ש... בוא נקרא לזה על הפעם ועל חמתם, ביבי, נראה לי ימשיך פה לפחות לעוד קדנציה אחת.
למי הוא ייתן את הרוטציה? זה השאלה.
איך אמר לפיד? רוטציה, מוטציה.
מוטציה, לבן... תראה, אני חושב שנתניהו עשה טעות בכך שהוא התעלל בבני גנץ והפך אותו לסמרטוט לגמרי. היה הסכם, תעמוד בהסכם, וגם אם הם, הצד השני, לא עמדו בהסכם, אתה לא הולך ומפרק את הממשלה. אני חושב שהיום גם נתניהו מבין את זה, אבל טוב, נדבר על זה. זמננו תם. תודה רבה לכם, המאזינים שלנו.
היה לי לא נגרר.
תודה רבה לך, ינקלה. תודה רבה לעורך אבי גדלוביץ, שטכנאי שידור מוטי קופפר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. ניפגש כאן בשבוע הבא, בעזרת השם, מתוך תקוות שלא יהיו דרמות כאלו גדולות.
חמישי הבא גם יש בחירות, שבוע שהתאחדות, אנחנו איתך, איתי.
תודה רבה לכם, שבת שלום ובוקר טוב.